אנחנו הגענו למלכות ישמעאל, סוף עמוד ימנית בקופחת. ובעניין ארבע מלכויות, אלו הם, ובעניין ארבע מלכויות אלו, הם מפקפקים במלכות ישמעאל. כלומר, יש שמסתפקים בדבר. מפקפקים, הכוונה מסתפקים. כי יש, היו אומרים, כי מלכות רביעית הוא מלכות ישמעאל. בעצם, יש מי שרוצה לומר שמלכות ישמעאל היא המלכות הרביעית, כי הוקשה להם, כי היא חיה גדולה מאוד. ראוי לכנות את ישמעאל מלכות רביעית מצד שעם, העם הזה, הוא עם עצום, מאוד גדול. ולכן יש מי שרוצה לומר שזה המלכות הרביעית. זה בעצם גם הברכה שניתנה לאברהם על בנו ישמעאל. ולישמעאל אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, שמעתיך, הנה ברכתי אותו והפרתי אותו והרבתי אותו במאוד מאוד. 12 נשיאים יוליד, ונתתיו לגוי גדול. אז מכיוון שזאת הברכה שנאמרה על ישמעאל, יש שרצו להגיד שאם כן ישמעאל זה המלכות הרביעית. כי הוגשה להם, כי היא חיה גדולה מאוד, וראוי לתת למלכות זה כוח חיה רביעית. ואם לא כן, מה היא מלכות זה? מלכות רביעית ידועה כמלכות גדולה. אבל מדברי חכמים, אשר הם יודעים מצפוני התורה, מצפוני התורה, וסוד המלכויות כולם, והם ביארו כי אינה מלכות רביעית. ודבר זה ידעו בבירור הגמור מחמת כמה דברי חוכמה. לא, אבל החכמים, לפי המסורת שלהם ושיש בידינו, זה לא מלכות ישמעאל, מלכות רביעית. נו, אז מה זה? אמנם, ממה שאמרו, כי מלכות ישמעאל, מלכות גדולה, אין זה קשיא כלל. כי הכתוב לא אמר, רק כי ארבע מלכויות מקבלות מלכות קדישין עליונים, כמו שנאמר בדניאל, וכדכתיב, ארבע מלכן יקומון ויקבלון מלכות בקדישין עליונים, ויחסונון מלכות, ישמרו על המלכות, עד עלמה ועד עלמה עלמיה. הרי לך שהכתוב מעיד כי אלו ארבע מלכויות יקבלון מלכות קדישין עליונים, כלומר מקבלי, ארבעת המלכויות האלה מקבלות כוח גדול. אבל זה לא אומר שלא יכול להיות עם אחר, עם גדול. אלא המלכויות המשתלטות על העולם הן בעלות עוצמה גדולה. זה יכול להיות עוד עמים גדולים. וביור זה, כאשר קדישין עליונים היה להם המלכות, אותה מלכות עצמה, מעשר השם יתברך לארבע מלכויות. כן? כלומר, בהתחלה הנהגת העולם הייתה מופקדת בגדי כוחות הקדושה, כמו ששלמה המלך שלט על כל העולם, והיינו קרובים מאוד לגאולת העולם, לתיקון עולם במלכות שדי. נכון? ולכן זה נקרא שבהתחלה המלכות הייתה מלכות קדישין עליונים. אבל כיוון שעוד לא הגיע הזמן, המלכות הזאת, מלכות קדישין עליונים, נמסרה לארבעת המלכויות המחולקות בענייניהן. וביור זה, כאשר קדישין עליונים היה להם מלכות, אותה מלכות עצמה, מסרה שנתברך לארבע מלכויות, כי מכוח אותה מלכות עמדו אלו ארבע מלכויות. כי ניטל מלכות קדישין עליונים, והתייהב לארבע מלכויות, כי עמדו מכוח מלכות קדישין עליונים. שהרי מלכות בבל בוודאי עמדה מכוח מלכות קדישין עליונים. ממי היא ירשה את כוחה? שהרי מלכות בבל נטלה מלכות ישראל. נכון? היא היורשת. ואחר כך נטלה מלכות פרס ממלכות בבל. אחר כך נטלה מלכות פרס המלכות ממלכות בבל. וירשה מלכות קדישין עליונים. ואחר כך מלכות יוון נטלה מלכות ממלכות פרס. ומלכות אדום נטלה מלכות מן מלכות יוון, כאשר ידוע. כן, אנחנו רואים שהכוח הזה להנהגת העולם עובר ממלכות למלכות, זו אחר זו. אבל מלכות ישמעאל, אף על גב שישמעאל היא תקיפה לחדה, כלומר, יש לה לישמעאל כוח ועוצמה מאוד, הרבה. לא עמדה אותה מלכות ישמעאל מכוח מלכות קדישין עליוני. מלכות ישמעאל לא שייכת לקו של העברת המלכות ממלכות ישראל לארבעת המלכויות. רק אלו ארבע מלכויות עמדו ממלכות קדישין עליונים. ולכך אלו ארבע מלכויות מפני שעמדו וקיבלו מלכות קדישין עליונים. הם מעכבים הגאולה ואורכה ניתן להם. זאת אומרת, מה פירוש שהם מעכבים את הגאולה? גאולה זה החזרת המלכות, כלומר, הנהגת העולם, לקודש, לכוחות הקדושה. כמו שזה התחיל מנטילת המלכות מהקודש ומסירת המלכות לארבעת המלכויות החסרות, גאולה לא תבוא כי אם על ידי שהמלכות שנמסרה מבבל לפרס, מפרס ליוון, מיוון לאדום, תחזור מאדום לישראל. זה ברור שזה המסלול. אבל מלכות ישמעאל, אף על גב שישמעאל היא תקיפה לחדה, לא עמדה מכוח מלכות קדישין עליונים, רק אלו ארבע מלכויות עמדו מן מלכות קדישין עליונים, ולכך אלו ארבע מלכויות, מפני שעמדו וקיבלו מלכות קדישין עליונים, הם מעכבים הגאולה. כלומר, כל עוד הם לא מחזירים את ההנהגה של העולם לישראל, ואורכה ניתן להם עד שיבוא מועד. וכל זמן שהם מולכים, לא יחזרו ישראל אשר נטל, אשר מתברך המלכות מהם, ונתן לאלו ארבע מלכויות. ישראל לא יכולים לחזור למקום מעלתם ולמלכותם, כי בעצם זה פיקדון. חייבים שיוחזר הפיקדון. הפיקדון שהיה בידי ישראל, ניטל הפיקדון, נמסר לאנשים זרים, עד שהפיקדון יעבור לישראל עצמם. ואם מלכות ישמעאל מלכות תקיפה, מכל מקום אינה בכלל ארבע מלכויות אשר קיבלו מלכות קדישין עליונים. ואין ראיה מן הממשלה והשלטון, זה שמלכות ישראל מתפשטת בעולם ויש לה עם רב, זה עוד לא אומר הנהגת העולם. הנהגת העולם אף פעם לא נמסרה להם. כן.
אבל
מה המטרה שיש בזה? כן, אין להם שלטון גמור. כי בוודאי הם נהנים מן הברכה שניתנה לאברהם. ניתנה ברכה לאברהם שיעמדו מישמעאל 12 נשיאים. הם נהנו מברכת אברהם. זה לא פשוט, השם בירך את אברהם ביחס לישמעאל. זה הדבר הזה שנאמר לאברהם צריך להתקיים. יש לישמעאל ערך מסוים. לא פשוט, אפילו השם מעיד עליו. ישמעאל. לא פשוט, יש לו שם מאוד, כן, אחידה, עוסק בשאלה אם מותר לקרוא לאדם מישראל בשם ישמעאל. אסור לקרוא בשם של רשע. אבל האם מותר לקרוא לאדם בשם ישמעאל? אז אחידה אומר שכן. ובודה שהיה לנו רבי ישמעאל. רבי ישמעאל. מה? יפה. אז אחידה נותן שתי תשובות למה זה מותר לקרוא לאדם ישראל. אני מכיר מישהו שקוראים לו ישמעאל. כן. שתי תשובות בדבר למה אפשר לקרוא לאדם ישראל בשם ישמעאל. סיבה ראשונה, בגלל שהוא חזר בתשובה. וסיבה שנייה, אומר בגלל שהמשמעות של השם ישמעאל היא משמעות חיובית. המשמעות של השם בעצמה, המשמעות הזאת היא משמעות חיובית, ישמעאל. אז זה לא סתם שאדם נושא בשם הזה. וישמעאל הוא לא עובד עבוד הזרה. בניגוד לעשיו, לאדום, יש לו יתרונות. יש לו כוח גדול של אמונה. יש לו גם כוח של תפילה. יש לו יתרונות מסוימים. אז זה נותן לו כוח לשלוט בעולם. אתה שואל למה עכשיו ישמעאל כל כך מצליח להתפשט? כי בעולם של כפירה, עשיו הצליח להביא אדום, המלכות הזאת, הצליחה להביא לעולם מלכות הכפירה. זה הדגל שלו, מלכות הכפירה. אז במציאות של כפירה עולמית, מחפשים אמונה בנרות. כל דבר שיש לו ריח של אמונה, קופצים עליו כשלל רב. ככה זה. בעולם היום קופצים על כל דבר שיש בו ריח של אמונה. אז לכן ישמעאל היום, הוא מצא את הדגל, הוא יודע על מה לנגן. הוא מציע אמונה איפה שיש כפירה. כמובן, האמונה של ישמעאל היא רחוקה מלהיות אמונה שלמה וגמורה. אבל לעומת הכפירה של אדום, אז זה נחשב בכלל לדבר פלא. אנשים פתאום גילו שיש דבר כזה תפילה, ויש איזה אמונה. אז זה עושה הרבה רושם בעולם. ישמעאל עושה הרבה רושם בעולם, כן. כן, ככה באמת כתוב בזוהר. שלישמעאל תהיה אחיזה מסוימת בארץ, במשך תקופה מסוימת, כנגד זה שישמעאל הוא גם נימול. יש לו זכות ברית מילה. הישמעאלים מלים את עצמם. אומנם כמובן ברית מילה שלהם זה לא ברית מילה שלנו, אבל בכל זאת ברית מילה. אז זה נותן להם כוח מסוים. וכמו שאמרתי, בגלל שיש להם תכונות מסוימות שהם יותר קרובים לאמונה מאשר מלכות אדום, אז זה נותן תוקף דבר הזה, לא סתם. גם קיבלו ברכה, כמו שקראתי בסוף פרשת לך לך, קיבלו ברכה, לא פשוט.
אפשר להגיד שהם פחות אוהבים מלכות אדום, כי יש להם מטרה
זה לא, למה פחות, פחות אויבים, לא בטוח, לא, למה פחות אויבים? הם אויבים בגלל סיבות אחרות. זה אדום אויבים בגלל סיבות מסוימות, וישמעאל אויבים בגלל סיבות אחרות. אבל זה לא אומר פחות, בגלל סיבות אחרות, כן.
המהר"ל אז אומר ש...
אז זהו, אז הוא לא גמר להסביר עכשיו מה זה ישמעאל. ואם מלכות ישמעאל, מלכות תקיפה, מכל מקום, אינו בכלל ארבע מלכויות, אשר קיבלו מלכות קדישין עליונין, ואין ראיה מן הממשלה והשלטון. אבל עיקר הפירוש, טוב, אז מה זה מלכות ישמעאל? אתה לא רוצה, אתה לא, אנחנו אומרים שמלכות ישמעאל זה לא מלכות רביעית. אז מה זה? אבל עיקר הפירוש, כי מלכות ישמעאל ומלכות פרס, הכל מלכות אחד. פילי פלאים. איך המהר"ל כותב את זה לפני יותר מ-400 שנה? שבסופו של דבר, תמצית הישמעאליות תתרכז ותתנקז בפרס. פילי פלאים. קשה להאמין. איך המהר"ל כותב את זה לפני יותר מ-400 שנה. מדהים. אבל כן, וזוכים מה שהוא אמר, כן? שארבעת המלכויות בסוף זה שתיים. פרס מול אדום, אדום מול פרס, מחלוקת מי יגבר על מי, אחת המהר"ל, אדום על פרס. כלומר, בקיצור, יוצא לפי זה, שישמעאל הם המתחרים של המלכות הרביעית. הם לא המלכות הרביעית, הם המתחרים של המלכות הרביעית. זה פרס מול אדום. כיוון שאדום זה המלכות הרביעית, ישמעאל, שיש בהם כוח מאוד גדול, הם גם רבים מאוד בעולם, כמו שהוא אמר, ויש להם גם כוח גדול. האמונה שלהם נותנת להם הרבה כוח, כן? הם יכולים לעשות עם סכינים מה שאדום עושה עם מטוסים. אם כן, הם המתחרים. הם לא מוכנים לתת לאדום לשלוט ולמלוך ללא עוררין. אבל עיקר הפירוש, כי מלכות ישמעאל ומלכות פרס, הכל מלכות אחד. כי אלו ארבע מלכויות, ארבע מלכויות, בבל, פרס, יוון, אדום, הם מחולגים בהנהגתם. כלומר, כל אחד בא להבליט ערך אחר, ואין זה כמו זה. כמו שאמרו במסכת עבודה זרה בפרק כמה, נכנס מלכות רביעית, ביום הדין, הכוונה. נכנסת מלכות רביעית לדין לפני הקדוש ברוך הוא, אומרים להם, במה עסקתם בעולם? מה היא אומרת? שוק המשותף. זה מה שהיא אומרת, תסתכלו. אומרת, הרבה שווקים תיקנו. עסקנו בבורסה, בדולרים, הרבה. זה היה עניין. זה קיצור, מלכות רביעית זה מלכות הכלכלה. בכף. אפשר גם בקוף. אם כן, במה עסקתם בעולם? אומרת, הרבה שווקים תיקנו. הרבה מרחצאות, כן, הנאות. כלכלה ומותרות והנאות. זה הגדרה של מלכות רביעית. הרבה מרחצאות עשינו, הרבה כסף וזהב הרבנו. טוב, אז זה הערך של מלכות רביעית. הקפיטליזם, הכלכלה, זה הכוח, זה העסק. כסף, בנקים. נכנסת מלכות פרס, שואלים אותה שאלה. במה עסקתם? אומרים לה, במה עסקתם? מה היא אומרת? הרבה גשרים עשינו, הרבה כרכים כבשנו, הרבה מלחמות עשינו. טרור. כן? מה אנחנו יודעים לעשות? אנחנו יודעים לעשות מלחמות. יודעים זהו. פילי פלאים, נכון? מתברך שכל דברי חכמים הם לא רק אמת, אלא אפילו מציאות. מדהים. ומזה תראה כי ארבע מלכויות הן מחולקות במעשיהם שאין זה כזה. והדברים האלו ידועים. למה מלכות זה מיוחד בדבר זה, ומלכות אחר מיוחדת בדבר אחר. וכמו שארבע רוחות הן מחולקים, כן, כך מחולקים אלו ארבע מלכויות, שהם נגד אלו ארבע רוחות, והם מחולקים, כן, הסביר, המהר"ל הסביר את זה, שבעצם ארבע מלכויות זה כל צד ופן אחר של המציאות. המציאות של העולם הזה היא מציאות גשמית, היא מוגדרת בצדדיה השונים, בגווניה השונים, וארבעת המלכויות זה גוון של המציאות הטבעית. שכל הגוונים האלה זה מסומנים על ידי ארבע רוחות השמיים. כלומר, יש מלכות שהיא מזרחית, ויש מלכות שהיא מערבית, ויש מלכות שהיא צפונית, ויש מלכות שהיא דרומית. זהו, פשוט. זה הגדרת העולם. וכל תרבות כזאת, כמובן, יש לה את הסממנים של המזרח, או הסממנים של המערב, או הסממנים של הדרום, או הסממנים של הצפון, שכמו ידוע, כל מי שמבין קצת בגיאופוליטיקה, בגיאוגרפיה, גם פיזית וגם אנושית, יודע שזה בדיוק ככה, זה לא... כל מלכות תפסה דגל אחר, דפסה צד אחר של העולם. וכמו שארבע רוחות הן מחולקים, כך מחולקות, ארבע מלכויות שהן נגד אלו ארבע רוחות, והן מחולקים. ופרס ומלכות ישמעאל, זה מלכות אחת. כאשר הנהגותיהם ומעשיהם שווים, מי היה מאמין לפני כן להגיד את זה, אבל עכשיו זה כל כך ברור. ודבר ידוע הוא, כי מלכות פרס ומלכות ישמעאל הם דומים ושווים בענייניהם ובהנהגותיהם, ואין כאן קשיה כלל. קשיה כלל, מה הייתה הקשיה? איפה אנחנו נחזית את מלכות ישמעאל? לא נדע, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם זה. כן, מי היה בזמן המהר"ל בכלל חושב למלכות הזאת? אבל המהר"ל כבר נתן את המפתח להבנה. בעוד כמה מאות שנים אתם תבינו למה מלכות ישמעאל זה בעצם פרס. היום כבר רק צריך לשמוע חדשות. וכאשר תתבונן באלו ארבע, תמצא בהם דבר שאמרו חכמים. כי שלוש מלכויות, דהיינו, מלכות בבל, מלכות פרס, מלכות יוון, שלושתן יש להם חיבור אל ישראל. ומפני כך היו נמשכים אחר ישראל. חיבור, שייכות. כן? ככה מצאנו שישראל הלכו וגלו לבבל והתיישבו בבבל. ובבל הייתה למרכז גדול של כל ישראל. אחר כך מלכות פרס בכלל נתנה רשות לישראל לחזור לארץ. כורש, מקדש השני, הוקם ברשות מלכות פרס. ומלכות יוון, אלכסנדר מוקדון, שקדם לאנטיוכוס, היה מאוד טוב עם ישראל, חיבד מאוד את שמעון הצדיק, כי הם ראו שבישראל חוכמה מיוחדת. זה שלושת המלכויות הראשונות. אבל המלכות הרביעית, ההפך. כל שאיפתה לא ייזכר שם ישראל עוד. זה כל שאיפתה. כן? היועצים הגדולים של מלך בבל, דניאל, מישאל, חנניה ועזריה. בכלל, יש להם יחס לישראל. מלכות אדום, לא. ומתני כך, היו נמשכים אחר ישראל, כי כבר אמרנו, כי ארבע מלכויות, נגד ארבעה צדדים שיש לכל דבר, שיש לו התפשטות הגשם. כלומר, זה צריך להסתכל על העולם כמו דבר גשמי שיש לו גבולות, המבקשים להתרחב. וישראל נגד האמצעי שאין לו רוחה כלל, כמו שאמרנו, זה הנקודת האמצעית הפנימית, הנסתרת, התמציתית של המציאות. ושלושה מן הרוחות הם פונים אל האמצעי, כי כל פינות שאתה פונה אינו אלא לימין. ולכך הצד הימני פונה אל צד הימין, ולכך הצד הימין פונה אל האמצעי. וכן המעלה והמטה גם כן הוא פונה אל האמצעי. אבל הצד השמאל, כאשר הוא פונה אל הימין, אדרבה, יש לו פרישה והבדל מן האמצעי. ולא כן שלוש רוחות, כשהם פונים אל הימין, הם מתחברים אל האמצעי, אבל צד הרביעי פורש מן האמצעי. מה רוצה המהר"ל? המהר"ל מדבר פה גיאוגרפיה רוחנית, בשביל זה צריך קצת ציורים. הוא רוצה להסביר מדוע, אף על פי שסבלנו משלושת המלכויות הראשונות, בבל, פרס ויוון, אבל בכל זאת היה להם איזשהו יחס, איזושהי התקשרות לישראל, כידוע. כן? ופרס בכלל, מרדכי ואסתר הפכו להיות משנה למלך, ובכלל כבר יחס מאוד גדול. כן? לעומת זה, מלכות רביעית, כל עניינה זה להתנגד לישראל, להיות הפוכים לישראל. אז הוא מסביר למה. קצת טיפה להמחיש את הדברים. כל אחת מארבעת המלכויות היא בעצם מסמלת קצה אחד של המציאות, כמו שאמרנו עצמו. המלכויות כנגד קצוות. הנקודה האמצעית כאן זה ישראל. מרכז היש. והיש הזה, כשהוא מתפשט, זה מתרחב. כי הוא לא רוחני שהוא תמיד נכשל תמציתי, אלא הוא גשמי, גשמיות צריכה התפשטות והחברות. כל אחת מן המלכויות, אם כן, שייכת לאחת מן הצדדים האלה. אדום זה הצד השמאל של המפה. אז מה שקורה הוא, שאם אתה מתחיל להסתכל על המפה העולמית בעניין הנהגת העולם, אז אתה יכול תמיד למצוא, כשאנחנו, כל פניותיך לימין, כמו שאנחנו מסתובבים, כן, עם הלולב, מקיפים תמיד מימין. להקיף מימין זה ככה, ללכת ככה. זה נקרא לילשת להקיף מימין, מצד ימין. אז אם אתה לוקח את הצד הזה, ואתה תלך איתו ימינה, אז כשהוא מגיע לכאן, אם הוא מגיע לקצה שלו, בעצם הוא ממשיך עם הימין לצד הזה, אז הוא חוזר לצד האמצעי. הוא פונה לימין. הוא בלאמצע. אותו דבר הצד הזה. אם אתה תמשיך אותו ותפנה על הימינה, ובסוף, כן, כשהוא מגיע לקצה שלו, תמשיך, תעקם אותו ימינה, הוא חוזר לאמצע. אותו דבר הצד הזה. אם אתה תמשיך איתו ותעקם אותו ימינה, אז הוא חוזר לאמצעי. בזה הסביר המהר"ל מדוע בעצם שלוש המלכויות הראשונות, בבל, פרס, בבל, פרס, ומדע ויוון, סליחה, למה הייתה להם התחברות מסוימת בסופו של דבר עם האמצעי, עם ישראל, יחס לישראל. אבל אם אתה לוקח את הצד השמאלי ותלך איתו ימינה, אז הוא לא הולך לימין. הוא לא, סליחה, הוא לא הולך לאמצעי ביותו נוטה ימינה. למה זה? בגלל שכל עניינו דווקא להתרחק מזה.
מה
ההבדל
בינו כביכול בין הנקודות אחרות, כביכול כולם באופן שווה נמשכות מהאמצע, אחרת איך הם יכולים להתקיים?
נכון, הם בהתחלה, בנקודה היסודית שלהם, גם אדום בא מעשיו שבא מיצחק. היסוד הוא באמת שווה, כולם בנקודה שווה. אבל כשאתה ממשיך לעקם, ואתה הולך איתו, ואתה מפנה אותו לקצה שלו, אז הקצה שלו במקום לכוון אותו לאמצע, עצם התנועה הזאת מרחיקה אותו דווקא מן האמצע. התנועתיות הזאת שיש בה את הכוח לכוון את המלכויות, שלוש המלכויות הראשונות כלפי האמצע, התנועתיות הזאת, הדינמיקה הזאת, כשאתה פונה, אתה הולך לצד ההוא השמאלי, התנועתיות הזאת היא לא, היא לא, היא לא, היא, תמשיך את התנועתיות באופן קיצוני, אז במקום שזה ילך לאמצע, זה הולך ההפך, כמו שהוא אומר כאן. אבל הצד השמאל, תסתכלו, כאשר הוא פונה על הימין, אני בשורה הרביעית בעמודה השמאלית, עד רבה יש לו פרישה והבדל מן האמצעי. ולא כן שלוש רוחות, כשהם פונים על הימין, הם מתחברים על האמצעי, אבל הצד הרביעי פורש מן האמצעי. וזה אומרם במדרש, את הגמל ואת הארנבת ואת השפן ואת החזיר, זה אדום, שאינה מגדלת את הצדיקים. כלומר, היא לא נותנת לחיות לצדיקים, מתנכלת להם. איך התחילה המלכות הרביעית? עשרת הרוגי מלכות. איזו מלכות? מלכות רביעית? מלכות אדום. איך התחילה בכלל? איך המלכות הזאת התחילה? עשרת הרוגי מלכות. אחרי מלכות רביעית התחילה אז, עם הרומאית. איך? דבר ראשון, הורגת את הצדיקים ואת החכמים הכי גדולים שיש לישראל. פוגעת בעיקר. כן? זה כמובן נרמס כבר במה ששרו של עשיו פגע בכף ירחו של יעקב. הצד הנסתר זה כמובן החוכמה. ואת החזיר זה אדום שאינה מגדלת את הצדיקים. ולא די שאינה מגדלת את הצדיקים, אלא שהורגתם. וכן במדרש, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר לא עלה להעול, כמו שמפורש במדרש, ומפני כך יש לך לדעת כי מלכות רביעית מחולקת מן שלוש המלכויות, היא שונה, כי שלושת המלכויות יש להם חיבור יחד, כי כל שלושה יש להם חיבור עד שנעשו כמו דבר אחד, ועל ידי שלוש מלכויות, כאשר הם ביחד, יש כאן הממשלה לגמרי. אבל המלכות הרביעית אינה מתקשרת עם האם, ולא הממשלה בלבד. זאת אומרת, ישתפו פעולה, שלושת המלכויות הראשונות. ישתפו פעולה, אבל כשמגיעים למלכות הרביעית, היא לא מוכנה לשתף פעולה עם אף אחד. למה? לי כל העולם. כי היא רוצה את הכל. אבל מלכות רביעית אינה מתקשרת עמהן, ולא הממשלה בלבד, ולא הממשלה בלבד. לכן אמרו, כשקולה מלכות רביעית נגד כל אלו שלושה. כלומר, בעצם, אני חושב שהבאתי לכם פעם את בני יששכר הזה, שמלכות רביעית היא כוללת את כל השלבים של המלכויות שקדמו לה. כלומר, מלכות רביעית כוללת גם מלכות בבל וגם מלכות פרס וגם מלכות יוון. וזה גם הולך לפי הסדר. כלומר, סופה של המלכות הרביעית להבליץ את היווניות שבה. היא כוללת את הכל וכל פעם היא מבליטה צד אחד. אז סופה להבליט את היווניות שבה. כמובן. לכן אמרו כשכולה מלכות רביעית נגד כל אלו שלושה, ולכך דניאל ראה אלו שלוש המלכויות בלילה אחד. אנחנו למדנו כבר את החלום הזה. ומלכות רביעית בלילה אחד בפני עצמו. הוא לא ראה את ארבעת המלכויות באותו לילה. בלילה הראשון הוא ראה בחזון שלו על אחרית הימים, הוא ראה שלושת המלכויות הראשונות, ובלילה השני הוא ראה את המלכות הרביעית בפני עצמה. למה? כי היא עומדת מצד עצמה, והיא כוללת את הכל, ודי בזה להבין קצת מעניין ארבעת המלכויות, וגם היום הוסיף לנו כמובן הבנה בעניין מלכות ישמעאל. זהו, עד כאן פרק א'.